הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, מה יש במקום? נוגה ואירן מדברים השקעות. בהגשת נוגה כנז ואירן בלטמן.
שלום לכל המאזינים שאיתנו כבר בפרק התשיעי. תודה
לא
ש...
לא להאמין.
לא להאמין. תודה שחזרתם אלינו למה יש במקום. שלום לשותפי ערן בלטמן, שותף מייסד ויושב ראש משותף בחברת ניהול העושר, The Service.
מה העניין עם נוגה? שלום חברתי נוגה, דירקטורית בהרבה מאוד חברות, מבינה מאוד בתחום שאנחנו מדברים עליו וגם בתחומים אחרים. מה העניינים? הרבה זמן.
הרבה מדי זמן.
כן, האיראנים והמלחמה לא באו לנו טוב בפודקאסט הזה.
כמו שאתה אומר לי תמיד, עכשיו ידעו מתי הקלטנו.
נכון.
סוד כמוס בהחלט.
כן.
טוב, אז אנחנו בפרקים הקודמים דיברנו הרבה על קרנות חוב פרטיות, שכירות, דיברנו על קרנות נדלן, דיברנו על השקעות ישירות בנדלן, על private equities, מכל מיני סוגים, התמקדנו בסקנדרי, בתשתיות, בקו-אינבסט, והיום אנחנו נזכיר אולי שבאחד הפרקים הקודמים דיברנו על זה שרוב החברות בעולם, הרוב המכריע, הם בכלל לא חברות ציבוריות, וחלקן גם מאוד מאוד גדולות.
דיברנו על זה בתחום של הפרייבט אקוויטי, שלמה יש יתרון כזה או אחר להיכנס לפרייבט אקוויטי, ולאו דווקא בשוק השכיר. אז היום יהיה לנו מאוד מעניין, כי אנחנו הולכים לארח את מר ברק סורני, שתכף נגיד בדיוק מי הוא, הוא גם חבר, לגבי מה שדיברנו על חברות פרטיות ופרייבט אקוויטי וכל הסיפור הזה. בגלל שכבר עבר די הרבה זמן מאז שהקלטנו את הפרקים הקודמים, אז נזכיר שאנחנו במה יש במקום, וכל הרעיון פה להיות לא קורלטיבי לשוק השכיר.
אז קודם כל, אני אחזור ואחלוק עליך לשאלת הקורלטיביות, כי כל פעם שאתה אומר
לפחות שהשוק... לפחות לא על האורח.
לא, כל פעם שאתה אומר שהשוק הלא שכיר הוא לא קורלטיבי לשוק השכיר, אני מרימה דגל אדום וטוענת אחרת.
לא, לא, זה, אז... מה שאני, זה מה שאנחנו מנסים לעשות אצלנו בדה סרוויס. זה לא אומר שכל הדברים הלא שכירים הם לא קורלטיביים לשוק, ממש לא, גם לא אמרתי את זה. ברמה העקרונית אנחנו מנסים למצוא את הדברים שהם קצת פחות קורלטיביים.
יש להם יתרונות וחסרונות
היום
אחרים.
היום אולי נדבר על משהו מאוד קורלטיבי.
בדיוק, יש להם הרבה יתרונות וגם קצת חסרונות, אבל נחזור אולי ונדגיש בניגוד לפרייבט אקוויטיז, שכמו שהסברנו, בפרייבט אקוויטיז בעצם לוקחים הורה מלווה, שהוא יודע ומבין, והוא בוחר לנו והוא מנהל לנו, והוא לוקח כל מיני חברות פרטיות, עושה איתם את הדברים הטובים שהוא יודע לעשות, ומשיא ערך. היום אנחנו נדבר עם ברק סורני, שהוא היה...
מר ברק סורני,
שאנחנו מכירים שנים ארוכות, היה מנכ״ל סגות לשעבר, והיום הוא שותף בפלטפורמת אלפנט, שהוא המנהל המקצועי של קרן הראל מורנינג סטאר.
שתכף נדבר עליה. אבל לא עליה... ספציפית, אלא על הרעיון שלה.
תכף נבין מה זה אומר, אבל בגדול אנחנו נתמקד בחברות שהן אומנם פרטיות, אבל הן עצומות, הן בעצם נסחרות בשוק הלא שכיר, בדרך זו או אחרת, ונעמוד על ההבדלים.
וגילוי נאות הענק... שגם ברק הוא חבר שלנו.
תמיד.
זה הכל. לי פה אתה יכול להתחיל לדבר, כי אנחנו, אם לא תתחיל לדבר, זה לא ייגמר.
אז ברק, אנחנו מאוד שמחים לארח אותך, ולא התראינו זה זמן, אז באמת... שתי מילים, מה עשית מאז שסיימת, שפסגות סיימה את חייה ואתה סיימת להיות מנכ״ל פסגות? אז ספר לנו מה מעסיק אותך בימים אלה.
קודם כל, כיף להיות פה. משמח שהזמנתם אותי כמובן. ראשית, שיפרתי את איכות החיים שלי. אחרי 30 שנות עבודה.
למאזינים שלא רואים, הוא ירד במשקל, הוא נראה וואלה. מיליון דולר.
תודה רבה. גם שיפרתי את הכל. אז באמת אני שירתתי 30 שנה בתעשיית שוק ההון בישראל. התחלתי בכלל בבנק ישראל, שהיה בית ספר מדהים, בטח לירושלמי כמוני, ולאחר מכן עברתי לבנק הפועלים, וכמובן לפסגות. התחלתי כאנליסט, עשיתי את כל התפקידים שצריך לעשות בשוק ההון, כולל אחריות על פרייבט אקוויטי ונכסים לא שכירים. באמת, כמו שאמרת נוגה, התפקיד האחרון והכי מעניין שעשיתי היה מנכ״ל קבוצת פסגות, היו לנו 1,000 עובדים, מיליארדי שקלים מנוהלים, כל יום בתקשורת. הדבר הזה הוא כיפי מאוד, לנהל גוף כזה זה גם זכות, אבל זו גם אחריות מאוד גדולה. וכשאני פרשתי, החלטתי לעשות דברים אחרים, ולהיחשף לדברים שלא עשיתי בתפקידים הקודמים, שאחד מהם כמובן זה אלפנט, נדבר על זה מיד, אבל איכות החיים שלי קודם כל מאוד השתפרה, ואני
זה נהנה... זה לא קשה אחרי שאתה ממנכל חברה מוצגות.
זה לא קשה בכלל, נכון. כן. וגם מאוד מעניין.
יופי, אז אנחנו רוצים לדבר על המניות הגדולות, לא ציבוריות,
הגדולות
אבל די
סחירות,
אבל פרטיות, כמו SpaceX, כמו OpenAI, כמו Canva, כל הדברים הסקסיים שנגמרים ב-AI.
היום זה נכון.
היום. איך אני בתור לקוח פרטי שרוצה לא רק לקנות ספיידר, מדד 500 המניות הגדולות, אלא גם להיחשף לכל הקסמים האלה שהם עדיין לא ציבוריים, אולי יום אחד הם יהיו ציבוריים, בהנפקה כולם נעשה אקזיט מדהים. איך אני משתתף...
הרעיון, איזושהי הנפקה.
איך אני משתתף בחגיגה, שאלה אם בסוף יהיה הנפקה, או שימכרו את זה למישהו, לא משנה מה.
אז אולי...
תספר את הסיפור שלהם קצת.
אולי נתחיל צעד אחד אחורה נוגע, ונגיד שיש תופעה ב-20 שנה האחרונות, בשוק ההון העולמי, זו לא תופעה אמריקאית בלבד או ישראלית בלבד, של ירידה דרמטית במספר החברות הציבוריות בבורסות השונות. יש לזה מגוון כמובן של סיבות, אם זה רגולציה, ואם זה יכולות מימון אחרות שפעם לא היו, ועוד הרבה מאוד סיבות למה חברה נשארת פרטית. אבל אם ניקח למשל את ארצות הברית בשנת 95, היו בבורסות בארצות הברית מעל 8,100 חברות. היום יש בארצות הברית משהו כמו 4,800. And going down. זאת אומרת שאותם חברות שבעבר היו מגיעות מאוד מהר לשוק הציבורי, בטח הטובות שבהם לא ממהרות. אני אתן לכם עוד איזה דוגמה מספרית מעניינת.
אגב, זאת החגיגה של הפרייבט אקוויטי.
זאת החגיגה. זה מה שמשלים את השוק השכיר, שהוא לא האלטרנטיבה היחידה היום למניות.
תגיד
זה
רגע,
הניוז פה.
סליחה שאני קוטעת ועוצרת אותך, האם זה לא, אמרת רגולציה ככה במהירות, האם מצבו של החוסך, של הקונה, משקיע קטן, לא מורה כתוצאה מכך? זאת אומרת, יש פחות הקפדה, פחות דיווחים, פחות רגולציה. מה, איפה זה פוגש אותך?
אז אוקיי, רגולציה קודם כל זה לא מילה רעה. זאת אומרת, רגולציה זה דבר מאוד חשוב שמסדיר את שוק ההון, ובכלל מסדיר שווקים בכל תחום שאנחנו פועלים בו.
זה אמור לשמור על הלקוח, על המשקיע הקטן.
זה שומר על המשקיע הקטן, וגם דרך אגב על המשקיע הגדול הרבה פעמים.
ברור.
לא רק על הקטן.
וגם, ופה אני חייב להגיד שגם לפעמים זה סתם במרכאות כפולות ומכופלות, אולי קצת דופק את הלקוח הקטן. אנחנו מדברים על כשירות ועל כל הדברים האלה שאני חושב ש... הרגולטור היה יכול להתאמץ יותר בכמה אופנים.
תראה,
אבל זה הייתי חייב לפרוק.
אבל בואו לא נסתה מהנושא שלנו.
לא, זה פריקה.
תמיד אפשר להתאמץ יותר דרך אגב. ואני יכול להגיד לכם שהחברות, שכבר נהיות בינוניות שהן פרטיות, כבר מאמצות דפוסים של התנהגות כמעט כמו חברה ציבורית. זה אף פעם לא יהיה בדיוק חברה ציבורית, אבל רמת השקיפות שלהם ורמת הדיווח שלהם מתקרבת בחברות שאנחנו דנים בהם היום, שהן יוניקורנס, חברות ענק, כמעט לדיווחים של חברות ציבוריות יש להם המון דאטה, נדבר על זה בהמשך. השווי שלהם הוא כבר לא לגשש באפלה, אנשים פחות או יותר מהפלטפורמות הרבות שיש היום, מבינים מה הם קונים, בכמה הם קונים, נרחיב על זה בטח בהמשך. אבל אני רציתי רק להגיד עוד דבר אחד. הסטטיסטיקה מראה שחברה נשארת היום פרטית עד ההנפקה שלה או עד אירוע נזילות כזה או אחר, כ-14 עד 15 שנה. וכשהיא מגיעה להנפקה או לאירוע נזילות, השווי הממוצע בהנפקה הוא סביב 4-5 מיליארד דולר. לפני 15 שנה, חברה הייתה נשארת פרטית 4-5 שנים,
נכון.
מגיעה לשוק בהנפקות לפי שווי ממוצע של 350 מיליון דולר.
נכון.
עכשיו, מה קרה? מה הביא למפץ הגדול? ההנפקה של פייסבוק. פייסבוק הנפיקה את עצמה בשווי של מעל 10 מיליארד דולר. והרבה חברות אז הבינו שאפשר... לא למהר. אפשר לצבור את השווי במשך שנים, אפשר לצמוח כחברה פרטית, יש מקורות מימון אחרים.
אבל אולי זה גם בגלל ההתפתחות של הפרייבט אקוויטיז, שנתנו אפשרויות של מימון ונזילות לחברות האלה.
גם זה, וגם החברות האלה הבינו שכדי באמת יהיה בהן סחירות ונזילות, הן צריכות להגיע לבורסות בארצות הברית עם שוויים קצת יותר גבוהים.
כן, אנחנו רואים תופעה דומה בתל אביב גם, במספרים הרבה יותר קטנים, אבל עדיין מחברות של פחות ממיליארד שקל, קשה להם לעשות ליסטינג של אקוויטי.
לגמרי, ואנחנו יודעים להגיד שחברה שלא נמצאת במדדים מובילים, לא קיימת בעצם, מבחינה נזילותית.
נכון, זה מביא אותי לדיון על המדדים, והזכרנו פה את מורנינגסטאר, אז תעשה לי קצת סדר באיך כל האירוע הזה מתגבש יחד.
אז זה באמת מאוד מעניין, כי גם מורנינגסטאר כחברת ענק שמייצרת מדדים, עורכת מדדים, הוא ראה את הנתונים האלה של ירידה במספר החברות הציבוריות. הביזנס שלה זה לייצר מדדים ושמישהו אחר יקים מוצרים שמתבססים על המדדים שלהם. והם הבינו לפני מספר שנים שכדי להיות רלוונטי בשוק הענק הזה, נוגה, שהזכרת קודם, של אלפי חברות פרטיות וחלקן חברות ענק עם שווים מאוד מאוד גבוהים, היא צריכה דאטה, ובעצם להתחיל לייצר את המדדים על סמך מתודולוגיות סדורות וסדירות, ועל סמך נתונים שהיא אוספת מפלטפורמות מסחר, מנתונים כספיים וכן הלאה.
איפה נסחרות מניות לא ציבוריות?
הן לא נסחרות.
אז איך אנחנו יודעים, איך אתה קונה אותם? עכשיו אתה עושה...
רגע, אז רגע.
לפני זה, זה כבר איך.
נכון.
בוא נדבר שנייה אחת, ברק, על בכלל על האירוע הזה. מעבר לזה שאני רוצה לקנות OpenAI, כי זה מגניב וזה AI, ואני יודע מי זה רוברט, ואני נורא בא לי. דרך אגב, זה האירוע הכי חזק פה, מעבר לה, האם זה עסקה טובה או לא טובה. לנו, לקוחות שלנו, המון לקוחות, שמן הסתם, רוב כספם מושקע ב-Private Equity, וכמובן בשיקום הסחירים, וכמובן בעקרנות חוב, וכל מה שדיברנו בכל הפרקים הקודמים. איכשהו כולם בסוף, רוצים להיכנס לאיזה אילון מסק כזה.
נכון.
איזה פסיכי כזה, או כולם רוצים להיכנס ל-OpenAI, כי זה הדבר הבא. ובסופו של דבר אני מוצא את עצמי, מדבר גם כמה דקות טובות בפגישה, על הדברים האלה.
לגמרי. אי אפשר היום להתעלם מאסט קלאס הזה, שנקרא חברות פרטיות שהן יוניקורנס, בטח ובטח אמריקאיות, ודרך אגב רובן כמובן טכנולוגיות. החברות האלה מגיעות לשוויים כל כך גבוהים, כי הן נמצאות במקומות הכי חמים בטכנולוגיה. אמרת היום, הכל זה AI, היה סייבר, יש חברות גיימינג, יש באמת סקטורים שמלהיבים את הדמיון. החברות האלה הן חברות מצוינות, שכבר מוכרות, ויש להם את המשקיעים הכי טובים בעולם,
אבל,
הן עדיין פרטיות, וזה נכון. הנקודה פה. ומי שרוצה, לשאלה שלך פה ערן, להיחשף לעולם הזה, הוא בגדול יכול לעשות את זה כמעט רק באמצעות כניסה לשוק הסקנדרי, ברכישה של מניות שתכף נדבר מי מוכר.
רק בשוק הסקנדרי, אלא אם כן זה גופים של מיליארדים על מיליארדים, שאז זה אירוע אחר. אבל זה סקנדרי.
אבל זה גם סקנדרי.
אבל אם יש מדד, רגע,
אבל זה לא מה שאנחנו מדברים.
אבל אם אמרת לי שיש מדד על זה,
נכון.
אז יש גם ETF על זה?
אז יפה. אז המדד הזה בעצם, אם תיכנסו היום לאתר של מורנינגסטאר, אתם תוכלו לראות שם קשת שלמה של מדדים על חברות פרטיות. לדוגמה, 100 החברות הפרטיות הטובות באנגליה, או ה-250 בדרום מזרח אסיה, ארצות הברית וכן הלאה וכן הלאה. בסך הכל, לצד ההתפתחות, והתחלתי להגיד איך נוצרו מדדים, ונוצרו כמו חברות דאטה, כמו פיצ'בוק, שהיא החברה מספר אחד בעולם היום, לדאטה על חברות פרטיות.
נכון, וקרנות.
אותו, וקרנות כמובן. והיא אוספת אותו ממגוון מאוד מאוד גדול של מקורות. ובין השאר, היא הולכת לפלטפורמות המסחר, שזה לא בורסות, אלה פלטפורמות שמפגישות קונה ומוכר מרצון. והיום, אם אתם תרצו לקנות, נגיד, מניה, הזכרנו את OpenAI, או Scale.ai, או כמובן SpaceX וכו, אתם תראו שיש היום בוק בפלטפורמות האלה, בוק של ביד ואסק.
מי זה הפלטפורמות האלה? של מי, למי הם שייכות? מי,
למשל,
מי אלפנט, אחראי לטרנזקציה?
אלפנט שהיא נמצא בה, היא בדיוק פלטפורמה שכזו.
כלומר, ויש... אני יכולה להיכנס, להוריד אפ של אלפנט ולסחור במניות של OpenAI?
עוד פעם, המסחר עצמו...
לא מסחר.
זה
לא.
בדיוק, אני לא רוצה
לא
פה...
לא לקרוא לזה מסחר, אני יכולה לקנות מניה של OpenAI?
את יכולה להגיד שמעניין אותך לקנות מניות בסכום X במחיר Y, והצד השני, הפלטפורמה הזאת, תדע למצוא לך את הצד שמוכר.
בוק.
אבל אין מסחר, זה לא בורסה, אין סליקה, זה חשוב להגיד.
בדיוק, אז זאת הייתה השאלה הבאה, אחרי שהסכמנו, הבן שלי עושה כל מיני עסקאות כאלה באיבי, עם כל מיני, ומוכר להם, וקונה מהם, זאת אומרת, השאלה,
והם... דוגמה קלאסית.
דוגמה קלאסית של ילדים...
שאינה נכונה, כמובן.
של ילדים...
שיש להם זמן.
של ילדים שסוחרים בנעליים משומשות, וכל מיני דברים כאלה, ואז
על זה צריך מתישהו לדבר.
מי אחראי, נכון? כל הזמן הבטחנו שנדבר, אנחנו נביא אותו, הוא באמת זה. אבל אתה לא מבין כמה...
באמת?
כמה פרטים יש בסניקרס. אבל מי עומד באמצע, ובעצם הרי הבורסה, אנחנו יודעים את זה היסטורית, זה, ש, זה מה שהיא עושה, היא מאבטחת, כשאתה שם כסף, ואני מבטיחה לך מניה, היא יודעת להעביר את זה, להבטיח את הסליקה, שזה, נכון. יש לי אמון במערכת. מי מבטיח לי את זה?
אז ככה. כמו שאמרתי, הסליקה לא נעשית באמצעות הפלטפורמות. בסדר? מדובר, אני לא אמרתי, זה חשוב להגיד, השחקנים שמשתתפים לקוחות קשירים בהגדרה. לא כל אזרח או כל משקיע יכול להיכנס לפלטפורמות שהוא לא קשיר, ולבקש לקנות או לבקש למכור, והמפגש נעשה בצורה כזאת. הפלטפורמות האלה יצרו להם מוניטין עם השנים, אין הרבה, אלפנטי אחת מהן נמצאת בישראל, אבל היא בעצם פועלת באופן גלובלי, הפלטפורמה הידועה ביותר בעולם, דרך אגב, נקראת נאסדק פרייבט מרקט, NPM, שהיא חברה פרטית של נאסדק, ושמונה בנקים מהגדולים בארצות הברית, שהם מייצרים לה את רשת הנזילות של קניות ומחירות, והיא עושה עסקאות בדיוק בצורה שתיארתי. אין בה מסלקה, אבל היא יודעת להפגיש בין קונה ומוכר שהם לקוחות קשירים.
רגע, אני רוצה אותך שנייה, ברק, סליחה. המאזינים שלנו ישאלו את עצמם איך אני יכול לעשות את זה לבד. יש פה שתי בעיות רציניות כדי לעשות את הסיפור הזה לבד. אחד, לפעמים זה לא מעט כסף.
נכון.
שתיים, זה עמלות קריאה תחת במקרה הטוב. אוקיי? בדרך כלל בפלטפורמות האלה, 5% הלוך, 5% חזור. זאת אומרת שאם אני רוצה להיכנס ל-OpenAI וגם OpenAI כשם קוד כמובן, לקנות ולמכור, אני במינוס 10% ביום הראשון בגדול שאני קונה את זה. וזה היתרון הגדול.
הקונה במינוס 5%, המוכר גם.
לא משנה, אבל אני גם, יום אחד אני רוצה להיפגש עם כסף, אני במינוס 10% בשלום שלום שנכנסתי לאירוע.
יותר, כי זה יעלה הערך.
לא משנה, הרעיון...
זה הלוואי.
אז יחס לכניסה שלך, אתה...
שיעלה הערך, פחות אכפת.
אחוז המלה שלך יותר גבוה.
פחות אכפת.
נכון.
הגענו לעמלות. נשים שנייה בצד את העמלות. אז מאוד מאוד קשה ללקוח פרטי, אם אין לו הרבה מאוד כסף, ואיזושהי, אני יודע מה, איזושהי מתודה ואיזושהי ראייה לעתיד, מאוד קשה להיכנס, לכן דרך אגב, פלטפורמות, או כל מיני קרנות, בלי שמות, נגיד הראל מורנינגסטאר, וזה לא הצעה, וזה רק לקשירים, וכל מיני סיפורים כאלה, יש פה יתרון גדול, כי העמלות האלה מצמצמות מאוד, וזה העמלות של קריאת תחת. זה דבר אחד. דבר שני, מעבר לעניין הטכני, של איך עושים את זה ומה, אני מציע או מבקש שקודם נדבר על מה יש בפנים.
בדיוק מה שרציתי להגיד, רן,
אז בואו נחזיר את זה למונחים ההיסטוריים שלנו, אנחנו אמרנו שקרנות זה סוג של בורקס, יש את מסביב את הבצק, יש מסביב את הבצק, אבל השאלה, מה המילוי? מה המילוי? אז עד עכשיו התעסקנו קצת בבצק מסביב, שיש לנו כל מיני דברים להגיד עליו, עכשיו אנחנו נתעסק במילוי.
שנייה, באלגוריה שלך דווקא, אם אני נכנס לאלגוריה שאני לא סובל, אגב, לא נכון ולא טוב, ובורקסים זה משהו אחר, לא, 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 אל תגיב. זה בורקס מסוג אחר. זה לא קרן פרייבט אקוויטי מהסוג שאנחנו מכירים. זה לא קרן פרייבט אקוויטי מהסוג שאנחנו מכירים. זה לא קרן, קרן חוב מהסוג שאנחנו מכירים. זה אירוע שהוא בעיניי טיפה חדש, ובעיקר טיפה שונה.
נכון.
גם הנבים, זה נבים שאפשר לדבר עליהם כמה זה 100% נכון, וכמה השווי שכל יום או כל דקה, לא משנה, כמה, אם השווי הזה הוא נכון ב-100%, לא יודע, לא בטוח, הוא קרוב מאוד, אני לא בטוח שזה נכון, כמו למשל, מניה בנאסדק, שזה מאוד מאוד ברור, מה המחיר, קונה, מוכר מרצון,
אז בוא נגיד שזה עטוף בדף אורז, לא בפילו.
זה לא יעזור, היא באירוע של האוכל.
אני מבין. אבל אני רוצה להגיד לכם משהו, שיתחבר גם למה שאתה דיברת עליו, שזה עמלות. ונסות רגע ביחד להבין, מי זה בכלל המוכר הממוצע בעולמות האלה? כי זה, מפה הכל מתחיל. קודם כל צריך היצע. מי בכלל מוכן למכור היום מניה, נגיד, של Scale AI או של Open AI או של SpaceX?
מי שקנה אותה מזמן.
אז אני אגיד לכם, מי הוא המוכר הממוצע בפלטפורמות, השכיח יותר נכון?
העובדים
עצמם? עובדים.
יפה. זה בעיקר עובדים, או עובדים לשעבר, או אנג'לים שהיו בתחילת הדרך, ומה הם רוצים כל השלושה האלה, שלושת הטייפים האלה שתיארתי פה? הם רוצים נזילות. תחשבו שאירן התחיל לעבוד ב-OpenAI לפני 10 שנים, קיבל אופציות, היה אחלה, האופציות הבשילו, הוא נשאר בחברה. יש לו לכאורה לאירן ולאשתו צ'ק שכתוב עליו 20 מיליון דולר שווי מניות OpenAI.
והיית חייב להגיד גם לאשתי, נכון?
ברור, ברור, ברור. התחלתי לסבך אותך לסוף, נכון.
אתה יודע מה המזל של ערן?
נו.
שזה לא הלך פאבליק.
נכון.
כי אם זה היה הולך פאבליק, הוא היה מוכר את זה ב-4 מיליון דולר.
יפה,
ב-4 מיליון... בשביל בירה.
בשביל בירה, ברור. אבל ערן, אני רוצה רגע לקחת אתכם להשוואה הבאה, ערן הוא עובד מעולה, יכול להיות שכבר הוא טלנט, יכול להיות שהוא כבר בחברה אחרת, עם אופציות אחרות, שיבשיעו למניות אחרות.
אני מתחיל ליהנות מהפודקאסט.
כן, אני רואה. ואשתך רואה עוד 20 מיליון דולר לכאורה, אבל יש לך ניירות, אין לך כסף בבנק, ולכן המוכר הממוצע בפלטפורמות האלה, זה בעיקר עובדים, עובדים לשעבר, שהם מחפשים פתרון נזילותי. המחיר הוא חשוב, ברור. אבל שיש לך 20 מיליון דולר על העץ, אתה גם תהיה מוכן כנראה, וזה מה שקורה בפועל יום, יום, שעה, שעה.
בדיוק.
גם לקבל 16 מיליון דולר, אבל שיהיו בחשבון. אתה בסוג של הלנת שכר.
אתה יכול חמישה על חלק.
אתה יכול על חלק, הרבה עושים על חלק.
זה על חלק.
אבל צודקת 100%.
הרוב המוחלט עושים על חלק.
הרוב המוחלט עושים על חלק, ולפעמים עושים בחלקים. וזה המוכר הכי שכיח שיש בפלטפורמה. הוא מחפש נזילות. הצד שקונה, זה בדרך כלל גופים, פיננסים, מתוחכמים, שאומרים, אני, יש לי זמן, אז אוקיי, תהיה הנפקה עוד 3 שנים. אני לא ממהר. אבל אני קונה את החברות הכי טובות בעולם, הכי טובות בעולם, בדיסקאונט, שמישהו הסכים למכור, ואני מחכה. הכל טוב.
בוא נזכיר את הדבר.
עכשיו, דיברת על העמלות. הסיבה שיש פה עמלות יחסית משמעותיות, לא בקרן, אבל למי שקונה ומוכר בפלטפורמות, זה בגלל שלעשות פעולה כזאת של העברת מניות מצד לצד, זה אירוע שהוא גם תפעולי, הוא גם משפטי, גם פיננסי, יש פה הרבה מאוד אירועים, יש פה הרבה נו-האו שהוא מאוד מאוד ייחודי. זה לא בורסה עם מסלקה שאתה לוחץ על כפתור, וזה עובר, זה ברור.
אני רוצה להזכיר לכולנו, למאזינים ולכולנו, שבסופו של דבר כל הרעיון בחברות פרטיות זה לקוות בסוף שהם יונפקו, כי בדרך כלל, לא תמיד, אבל ברוב המקרים, הצפת ערך מאוד רצינית, מגיעה מהסיפור הזה של הלג נוסף בין הפרטי לציבורי.
נכון.
ואם אני נכנס בפרטי ואני חושב שתהיה הנפקה, יש סיכוי לא רע בכלל שאני אעשה שם הרבה מאוד כסף, או אני, כולם, יעשו הרבה מאוד כסף, וזה עוד איזשהו יתרון או קיקר מאוד מאוד רציני של האירוע הפרטי, אל מול האירוע המסחרי, ואם אנחנו במה יש במקום, זה אירוע חשוב.
זה אירוע חשוב מעניין, מאוד. אבל אני אשאל אותך באמת, היום כשהם מסחרים במחירים מפלצתיים, וכל היוניקון הגיעו למחירים שאנחנו, לא יודעת, יודעים או לא יודעים להסביר, איך אתה רואה את התמחורים? כי ראינו כבר שהיוניקורנים האלה הפכו לגדיים קטנים בשלבים מסוימים וחוזר חלילה. זאת אומרת, זה לא הבטחה לכלום. איך אתה רואה כמנהל השקעות את המכפילים, את התמחורים נכון להיום?
אז אוקיי.
כמה אוויר עוד יש להם לשכיר ומי יחכה להם בשכיר?
ברור. קודם כל, זו שאלה גם כן מאוד מאוד טובה וחשובה. רק אני אגיד בסוגריים שגם בעולם השכיר, אף אחד לא ערב לשוואים של מניות שעולות ויורדות, בטח ובטח בעולם הלא שכיר. אבל בואו רגע נסתכל, ניקח את OpenAI כדוגמה. OpenAI נסחרת היום לפי שווי פחות או יותר, בואו נגיד, של 310 מיליארד דולר. בפלטפורמות, לא נסחרת, לא שכירה.
יש איזה משהו מקביל? שכיר?
עכשיו,
כמה גוגל?
בואו, יפה, זה בדיוק מה שרציתי להגיד.
זה האירוע, מה יש במקום? זה בדיוק האירוע.
החברה אומרת שהיא תייצר בשנה הבאה הכנסות של כ-170 מיליון דולר, 180, אנחנו לא יודעים בדיוק, בסדר? בואו ניקח את המקבילה השכירה, נגיד ניקח את NVIDIA, שהיא מוכרת בערך מחירות של 300-350 מיליון דולר בשנה, ונסחרת היום ב-3.5 מיליארד דולר, והיא נסחרת...
לא מיליארד.
לא, טריליון.
התכוונת טריליון.
במחירות.
היא נסחרת בהרבה, נסגור את זה ככה.
היא נסחרת מעל 4 טריליון דולר. זאת אומרת, אם ניקח את אותה OpenAI, ונקביל את הרמת הכנסות שלה לרמה של NVIDIA Pro, כמובן, אנחנו נגיע לזה שOpenAI גם יכולה להיות שווה היום בשוק השכיר מעל 2 טריליון דולר. עכשיו, גבוה, נמוך, אני לא נכנס לפה, כי באמת אנחנו לא נכנסים כרגע לשווי כזה או אחר של מניה, אני רק אומר שקרוב היום שתהיה גם חברה פרטית בשווי מעל טריליון דולר. עכשיו, מה שאירן אמר קודם, ומה שאני אמרתי על כמה שנים חברה נשארת פרטית, זה בעצם מייצר לא מעט חלונות של עליית ערך בחברות שהן עדיין פרטיות. כי אותנו חינכו, חכו להנפקה, ואז תהיה קפיצה. אני אומר, אנחנו רואים איך החברות האלה מעלות את השווי כשהן עדיין פרטיות.
אבל תגיד רגע.
בממדים מאוד גדולים.
אבל בוא נסתכל קצת קדימה.
כן.
לכאורה, אם הפלטפורמות האלה נותנות נזילות, ויש הרבה פחות פיקוח רגולטורי, אז הסיכון על המנהלים ועל כל המעורבים, בכל זאת, הוא קטן יותר. למה להם ללכת להנפקה בסופו של דבר?
אז יפה, אני יכול להגיד לך שלמשל אילון מאסק אומר, לא יודע אם זה יקרה.
טוב, הוא פסיכופת.
בסדר, את אמרת. אבל
הוא אומר. לא, אבל כאילו, כשאתה פסיכופת...
אגב, זה לא ימרה, זה הרופא שלו.
כשאתה פסיכופת ואתה מכיר את המגבלות ואתה לא רוצה להיכנס לכלא, יכול להיות שכדאי לך באמת להישאר פרטי. הוא דוגמה מצוינת.
דרך אגב, זה יותר מזה. הוא גם אומר שאם זה יהיה תלוי בו, כל החברות שלו תמיד יהיו פרטיות. גם ספייסיקס, לדוגמה.
נכון, אם פתרת את עניין הנזילות, שהוא נכון. מאוד משמעותי עבור משקיעים, ובעיניי יש לו ערך רב, אם פתרת את זה, וכסף הוא לא צריך כי הוא מייצר הרבה כסף, והוא לא חברה שמתמנפת מאופן משמעותי, וגם אם כן, אז יש לה פתרונות, אז למה להיות ציבורי בכלל?
אז אני אומר, יש חברות שכנראה לא, אם זה יהיה תלוי בהן, וצריך גם לזכור נוגע, לכולם יש משקיעים, והמשקיעים רוצים להיפגש עם כסף, ויש עובדים, כמו שאמרנו קודם.
כן, אבל אם אתה אומר שדרך הפלטפורמות אתה פותר את הבעיית נזילות, אז האם אנחנו בדרך לעידן פוסט בורסות, פוסט רגולציה?
זה לא אותו דבר. יש הבדל, יש המון המון יתרונות בפרטי, ושאני לא נחשף ומתפשט בפני העולם. אבל בסופו של דבר משקיעים, קרנות פרייבט אקוויטי, אגב, שיכולים להשקיע בספייסקס, שם קוד וכו' וכו'. בסוף הם רוצים להיפגש עם כסף, והכי נוח להיפגש עם כסף דרך הבורסה. יש הרבה יתרונות גם בציבורי. אין שאלה בכלל. ובסוף, עם כל הכבוד לאילון, אפילו עליו יש לחצים,
בטח.
וגם זה יעבור לציבורי.
אני גם חושב. זה נקודה, מה שאמרתי, זה מה שהוא
לא
אומר.
אין מצב אחר.
תראו, רק בימים האחרונים, בשבועיים שלושה האחרונים, שמענו על עוד ארבע חברות מהסוג הזה שיוצאות להנפקה. צריך גם להגיד, החברות האלה מחכות שחלון ההנפקות בארצות הברית ייפתח, ושהם ינפיקו בשוויים שהן חושבות שהם שוויים ראויים מבחינתן כמובן. וכשהריבית מתחילה לרדת עוד מעט בארצות הברית, והרבה שנים לא היו הנפקות בוול סטריט אמיתיות של חברות גדולות, אז החלון הזה מאוד קרוב להיפתח, ואנחנו נראה לא מעט מהחברות הטובות האלה הופכות להיות ציבוריות.
זמננו מתקצר, איך אני נכנסת למסיבה?
אוקיי, אז המסיבה הזאת היא מסיבה מאוד מעניינת. אני, כמו שאתם יודעים, המון שנים בשוק ההון, ומה שאני רואה בעולמות האלה זה סוג של אוקיינוס כחול. יש פה חברות מדהימות, והמסיבה הזאת קשה להיכנס אליה, כי לא כולם מוכנים לוותר, כמו שאמרנו, על ההחזקות שלהם, מתוך הבנה שהחברות האלה כנראה יהיו שוות יותר בעתיד.
אין בסה גדולה מדילול.
הדרך הקיימת היום, שדיברנו עליו פה, זה להיכנס לפלטפורמות, אם אתה משקיע קשיר, להירשם, לראות כל יום את ההיצע והביקוש.
ואתה צריך קנייה בהיקפים מאוד משמעותיים. מה הטיקט המינימלי שאתה רוצה לקנות בפלטפורמה?
הטיקט הכי נוח לביצוע, דרך אגב, בעולמות האלה, הוא בין 2.5 ל-5 מיליון דולר. כמובן, אם אתה גוף מוסדי, אתה יכול לעשות עסקאות יותר גדולות.
לא, לא, דווקא אני מסתכלת על המינימלי, כי אנחנו יותר מתייחסים למה יש במקום עבור לקוחות קשירים פרטיים גדולים, שהטיקט שלהם הוא 500,000 דולר, וגם הם רוצים איזשהו פיזור בין היוניקורנים האלה.
תראי, כולנו יודעים שצריך לבנות תיק השקעות, שהוא תיק מפוזר, ויש בו נכסים שכירים ולא שכירים, בתוך הלא שכיר, הרבה מאוד מגוון. יש גופים כמו דה סרוויס, ערן פה נמצא מדה סרוויס, שזה בדיוק העבודה שלהם, לבוא ולייעץ לקוח, לעשות את הפיזור הנכון בסקטורים הנכונים, בזמן הנכון ועם התאמת צרכים אמיתית ומדויקת ללקוחות. הדרך שלנו זה בדיוק חדשנות שבנינו אותה בתקופה האחרונה של לייצר כלי, שהוא קרן במקרה הזה, שמאפשרת ללקוחות גם ב-$200,000. השקעה של $200,000.
רק לקוחות קשירים,
לקוחות
כן?
לקוחות קשירים.
קשירים, קשירים.
בעצם לקבל ביום אחד חשיפה ל-20 החברות הטובות ביותר בעולם הפרטיות כמובן, כתוצאה מכך ש אותה מורנינגסטאר שדיברנו עליה קודם לכן, מדד הדגל שלה הוא 20 החברות הפרטיות הטובות בעולם, שהן גם נזילות. כי צריך שגם בפלטפורמה תהיה בהן נזילות.
אז את אומר, זה התבלינים על תיק ההשקעות שלי שיביאו לי את האקסטרה.
לא, אני אומר שזה התבלינים. ברק, יש לו את הביזנס שלו וכו' וכו'.
אני מסכימה.
דרך אגב, לקוחות שהם אולי קצת יותר גדולים, ושהם 200,000 דולר, זה לא סכום ענק אצלהם, בהחלט יכול להיות שיעשו את זה לבד, ושוב, דרך כל מיני, כי פה יש עניין של לסגור, 20 חברות, זה מה יש, 3 שנים וביי. יכול להיות שעוד שנה תבוא איזה חברה שאנחנו לא מכירים אותה בכלל ולא שמענו את השם שלה מעולם, ואנחנו נרצה לקנות אותה דרך אותן פלטפורמות, וזה לגיטימי וזה טוב. דבר אחד חשוב כן להגיד, עד היום בכל בפודקאסטים שעשינו וכמעט בכל הדברים, דיברנו על דברים שבעיניי רמת הסיכון שלהם הייתה פחותה.
נכון.
פחותה מה-S&P, הנסדקים, הרסלים של העולם, וגם האירופאים, כן? ה-MSCI, הפוצי וכו' וכו'. זה אירוע שמי שנכנס צריך להבין שזה אירוע מסוכן. דרך אגב, סליחה, זה מה יש. זה אירוע מסוכן, זה בדיוק אותו דבר, הוא אפילו יותר מסוכן מלהיכנס ל-S&P, 500 חברות, למרות שאנחנו יודעים ש-S&P זה לא בדיוק פיזור, בגלל המגניפיסנט 7 וכו' וכו'. אבל זה אירוע שבתיק של 100 שקלים, יכול להיות ששקל, יכול להיות ששניים, יכול להיות ששלושה, בעיניי, חמישה, לא יודע, בעיניי לא הרבה יותר.
תלוי מי הלקוח.
מתנצל מראש, מה שנקרא.
בסדר גמור.
העבודה שלך זה להתאים את זה ללקוח הנכון.
בדיוק, ואתה צריך להגיד.
ואתה צריך להגיד.
אז זאת העמדה שלי.
אם לי זה מתאים או לא זה מתאים. לא.
נכון.
אני והבת שלי זה לא אותו לקוח.
נכון, אבל גם לקוח מאוד מאוד סולידי, יש אפשרות שתהיה לו חתיכה שהיא קצת יותר מסוכנת. התיק הכולל יכול להיות מאוד סולידי, ושאחוז או שניים יהיו מהאירוע כזה, שאם נכנסים פנימה ומנסים להבין את הסיפור, בעיניי יש סיכוי לא רע בכלל שיהיה פה יופי. אבל עדיין זאת רמת סיכון קצת יותר גבוהה.
אני חושבת שהפרק
ופה
הכי...
ופה אני נכנס לתמונה.
הפרק המעניין זה אולי באמת לעשות על איך עושים אלוקציה וניהול סיכון בתיק השקעות. זה לא קשור למה שברק מביא היום, אבל זה
בדיוק... לא סיפור, תוציא צ'קה לקטן. אני אגיד לך הכל. צ'קה ללא קטן, אגב. בואי, בכיף.
אנחנו נדבר על זה, נתווכח על זה.
אני בשבילך. אנחנו מעדיפים, עוד פעם, לא בעניין שלך, ברק.
אתה יכול באותו יום שהוא פדה לך את המניה הזאת, לקנות אותה בשכיר.
לא, 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 לא.
עם הכסף הזה.
לא, 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 לא. יכול להיות שלא תהיה הנפקה, שתהיה איזושהי מכירה לאיזה גוף פרייבט אקוויטי, ואז אני לא יכול להיכנס.
למה?
ככה, כי אם אני נכנס לפרייבט אקוויטי, אני צריך לי, יכול להיות זה קרן סגורה.
אבל זה... אם הוא מוכר לפרייבט אקוויטי, אז גם אתה מוכר את המניות לפרייבט אקוויטי, מקבל כסף.
קיבלתי כסף, עכשיו אני רוצה לקנות משהו אחר. יכול להיות שלא תהיה סחורה על המדף, כי הקרן או המניה או החברה שאני מאוד מאוד אוהב, כרגע אני לא יכול לקנות אותה.
אין מה לעשות, תצא לחופשה.
מתאים לי דרך אגב.
תיקח את הכסף שמכרת ותצא איתו לחופשה, חברים.
אני רק אגיד, לפני שאת מסכמת, אני רק אגיד דבר כזה. אני חושב שלפעמים נזילות זה לא טוב. אני יודע, פה דרך אגב אנחנו חלוקים, נוגה מאוד אוהבת נזילות, אני אומר שלפעמים, לעתים...
זה שווה הרבה כסף.
זה שווה כסף, אבל נזילות זה לא תמיד טוב, ולפעמים לתת לגוף מאוד מאוד מקצועי, שקט ושלווה לעבוד, במקום שכל יום אפשר לתת לו בראש ולקחת את הכסף, בעיניי זה לא רע. זהו.
חברים...
יכול להיות שצריך לעשות את זה משהו אחר. טוב,
חברים,
תודה,
נעמתם לי מאוד. תודה ברק, הרחבת את אופקנו, ואנחנו נמשיך לחשוב כל פעם שאנחנו תורמים לאופן AI, או מקבלים תשובה מאוד טובה מצ'אט GPT.
חשוב לתרום לאופן AI,
אנחנו נזכור שיש לנו את הדרך להיות בצד השני, הצד שמרוויח ממה שאנחנו מבזבזים שם, להיות שותפים בחברה הזאת דרכך. אנחנו ניפגש פה לפרק העשירי. בסדרה שלנו בשבוע הבא.
תודה רבה, אחי.
תודה רבה, ועשית לי חשק למורקס.
יאללה.
אני הולך לקנות.
אתה לא הולך לקנות, אנחנו הולכים לשתות.
אוקיי.
שוב בתבלבלת.
תודה רבה.
תודה רבה לכולם.
ביי
ביי. מה יש במקום? נוגה ואירן מדברים השקעות. בהגשת נוגה כנז ואירן בלטמן.